אנחנו בתף נון עמוד ב. ראינו אתמול שתי סיבות מדוע לא מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים. ראינו שתי סיבות. ריש לקיש אומר לפי שאין כתובים, זאת אומרת אין שום חוזה, חוב, שטר שמחייב, כי מה מדובר? נזכיר, מדובר על פיצוי שאדם שקנה מגזלן שדה והשקיע בשדה מקבל פיצוי מבעל השדה. לא היה ביניהם שום קשר ישיר, כן? הוא גנב ממנו והוא מכר לו. לא היה קניין ביניהם, לא חוב ביניהם, שום קשר ישיר, לא כתוב כלום. זה תקנת חכמים, אומרים בואו עכשיו תפצע אותו על זה, למה, מה עשיתי? תקנה. אז כיוון שזה לא כתוב, כיוון שאין לזה שום שטר, שום חוזה, שום כלום, אנחנו לא גובים משעבדים. רבי חנינא אומר סברה אחרת, לפי שאין קצובים. זה נושא מאוד מאוד לא מוגדר, ולכן אין בזה גבייה ממשעבדים. איבא אלו, ורבי חנינא, האם צריך בעצם בשביל שיקבו משועבדים שני תנאים, קצובים וגם כתובים בהי, או שבאמת הוא טוען שבשביל לגבות ממשועבדים צריך שיהיה קצובים, זה הנקודה העיקרית, אף על פי שאין כתובים. תשמע, איתמע, אתה סוגיה בבית המדרש על מישהו שמת והניח שתי בנות ובן, זה היה היורשים שלו. קדמה הראשונה ונטלה איסור נכסים, ברגע שהיא הולכת להתחתן מגיע לה לקבל עשירית מהנכסים בשביל הנדוניה. לא הספיקה השנייה לגבות, לא הספיקה ללכת להתחתן, והבן מת, עכשיו כל הירושה נמצאת אצל שתיהם. באה השנייה ואומרת, רגע אחד, את קיבלת כבר עשירית מהנכסים, נכון? עכשיו תביא לי גם עשירית ואת השאר לחלוק. והראשונה אומרת, אני קיבלתי עשירית מהנכסים כי לא היה לי זכות בירושה, הירושה הייתה לבן. עכשיו ירושה, דף חדש מתחיל, אנחנו נתחיל לחלק בינינו חצי חצי. מה הדין? אמר רבי יוחנן, שנייה ויתרה. ויתרה הכוונה הפסידה. כי ברגע שיש ירושה אין דין עשירית נכסים. כל הדין של איסור נכסים זה לגבות בת בגלל שהיא לא מקבלת ירושה, אבל פה יש לך ירושה, לא צריכה עשירית נכסים. תוקף אותו רבי חנינא, מה זאת אומרת? בגלל שהראשונה לקחה אז יש לה עכשיו, היא זכאית לקבל גם עשירית הנכסים וגם חצי מהירושה? הרי גדולה מזו, כתוב מוציאים לפרנסה, אם מכרו שדות של ירושה והגיע הבת לפרקה רוצה להתחתן, יכולה לבוא אל הלקוחות שקנו את השדות מהירושה ואומרת, רגע, אני צריכה פרנסה לחתונה, תחזירו את השדה. אבל למזונות לא מוציא, בשביל לזון את הבנות לא. ואת אמרת שנייה ויתרה, מה אתה אומר ככה שנייה ויתרה? הרי מה אתה רואה מזה? הרי מוציא מיד הלקוחות. אם מוציא מיד הלקוחות גם נוציא מיד האישה הזאת, מאחותה, את החלק של הירושה. רואים מזה, אומרת הגמרא, רואים שלרבי חנינא, כיוון שמדובר פה באיסור, ואיסור זה נושא קצוב ומוגדר, עשירית נכסים גובים ממשועבדים, למרות שזה לא כתוב. פרנסה דמי קץ קיצה זה עשירית, ולמכתב לא כתיבה ומוציאה. הגמרא, זה לא נכון. פרנסה זה דבר מוגדר, ידוע, אית לקלה. כולם יודעים שאחרי שאבא נפטר ויש לו בנות, מתי שהוא הם ייקחו את העשירית הכסים שלהם לצורך חתונה. זה לא הפתעה, זה ידוע מראש. ולכן כמעט דקטיב אדם, זה נחשב כאילו זה כתוב. מתיר רב הונא בר מנוח. כתוב, מתו בנותיהם ניזונות מנכסי בני חורין, והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלה חוב. מדובר פה על אישה שהתחתנה נישואים שניים, והגיעה לנישואים השניים עם בת, היה סיכום בחוזה, חוזה הכתובה, שהאבא החורג, הבעל החדש, אחראי לזון את הבת 5 שנים והימה, ונולדו עוד בנות וכולי. הבנות האחרות, כל המזונות שלהם נכסים נחורים, אבל היא, כשהיא מקבלת מזונות, זה מנכסים משועבדים. היא יכולה לגבות, זאת הילדה הזאת שבאה עם, עם האימא, היא יכולה לגבות את המזונות שלה גם מקרקעות שלמכרו. למה? מפני שהיא כבעלת חוב, היא באה עם שטר, היא באה עם חוזה. והנה לכאורה מה מדובר פה? מדובר פה בקצוב. האם זה כתוב? היא אומרת, כן, זה נחשב כתוב. המסכימן שקנו מידו, כיוון שעשו על זה קניין, זה נחשב, היו כותבים, זה כתוב. היא אחי בנות נמי, אז למה הבנות לא גובות משועבדים? שקנו לזו ולא קנו לזו. לבנות לא עושים קניין ולא עושים כתיבה. מה היא פסקה, מה ההבדל? זאת אומרת, הבת אשתו דאבה היא בשעת קניין, עדיין, כן, היא הייתה שם, והיה זה חלק מהסיכום. מעין היא לקניין. ביתו, הבנות שנולדו אחר כך, לא בשעת קניין, לא מעין היא לקניין. שואלת הגמרא, רגע, ואם יהיה מקרה שכל הבנות היו בשעת קניין, שהיה הסכם, וכולם היו בזמן שעשו קניין, קניין סודר על ההסכם, אפשר לצייר ציור, דבו תרוויו, שכל הבנות היו בשעת קניין, לכי דמי, אפשר לצייר. גירשה ואדרה, הוא גירש את האישה עם הילדות שלה, החזיר אותה חזרה, ואז בחזרה עשו סיכום, היא אמרה לו, רגע, אתה רוצה אותנו בחזרה, אני מבקש את הבטחה, אתה דואג לכל המזונות וכו', ועשתה איתנו תנאים. וגמרה, ההבדל הוא היסודי. ביתו, כשאישה מגיעה, ביתו הביולוגית, לא הבת שמגיעה מבחוץ, הוא חייב לזון אותה כי הוא אבא שלה. זה תנאי ביידין, זה הבנות הביולוגיות שלו. ולכן היא לא שייכת לעולם החוזים והקניינים וההסכמים. אבל פה מדובר על בת אשתו. היא מביאה היא בת ממקום אחר, מניסויים קודמים, ולכן אין תנאי ביידין. הוא לא חייב לה, הוא לא אבא שלה. לכן צריך לעשות קניין, צריך לעשות חוזה, יש לה גם יתרון מזה. היתרון הוא שזה נחשב דברים כאילו זה כתוב בחוזה מפורש, תמיד, ולכן גובים שעבדים. וכי מיגרה גרה, אומרת הגמרא, זה לא הגיוני, מה יוצא הפוך? שהבנות שלו, שביידין חייבו אותו, אז מעמדם יותר נחות? וכלומר, ביתו, זה שבתנאי ביידין כך, להם עצר את פסח. עיקר הסברה, כיוון שזה הבת הביולוגית שלו, אני מעריך שהוא סידר לה, הסיר לה, פתח לה חשבון, דאג לה. אבל בת אשתו שמעה מבחוץ זה לא הבת הביולוגית שלו, לכן אנחנו עושים קניין ועושים סיכומים מאוד ברורים ותקיפים, והצד והרווח של הדבר הזה הוא באמת שהיא יכולה לגבות גם עם שועבדים. תשמע, אמר רבי נתן, אי מתי? מתי אמרנו שלא מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים, שבה הבעלים, הקונה מהגזלן לא יכול לגבות מנכסים משועבדים של הבעלים של השדה שמכר אותם לצורך הפיצויים, בזמן שקדם מקחו של שני לשבחו של ראשון. זאת אומרת, נצייר, בואו נעשה כאן, יש לנו פה, נשתמש בכל ה... יש לנו את הנגזל, בסדר? והגזלן היה לו שדה, כן? והשדה הזאת נגזלה ועברה לקונה תמים. יש לו עוד שדה בנגזל, יש לו עוד שדה, והוא מכר את השדה הזאת למישהו. אחרי שהוא מכר את השדה, הנגזל התחיל להשקיע בשדה הזאת שהוא קנה, השביח, עשה דברים מאוד יפים. אחר כך התברר, הוא פתאום מגלה שהשדה שלו פה, נראה, תחזיר לי את השדה. אומר לו, כן, אבל מה עם כל ההשקעה שהשקעתי? אומר, לא, אין לי כסף לשלם לך. אין לך כסף? טוב, אני אלך לקחת את הקרקע הזאת שמכרת. כיוון שהמחירה של הקרקע הזאת הייתה לפני שהוא התחיל להשקיע, הוא לא יכול לקחת את הקרקע. בסדר? ככה אומר רבי נתן. אם קדם מקחו של שני לשבחו של ראשון, הוא לא יכול לקחת. אבל אם קדם שבחו של מקחו של שני, זאת אומרת הוא התחיל להשקיע בשדה, והוא במקביל, אחרי שהוא כבר התחיל להשקיע בשדה, הוא מכר את השדה הזאת למישהו, ואז הוא פתאום מזהה שהשדה שלו פה, אומר תביא את השדה, אומר אין בעיה, תביא לי פיצויים, כיוון שההשקעה בשדה הייתה קדמה למחירה, הוא יכול לבוא לקחת את השדה הזאת שנמכרה, להביא מקחבות ולגבות אותה, כי הוא אומר יש לי פה השקעות, אמנם אני מחזיר לך את השדה, אבל מה עם כל ההשקעות? אני הולך לפה לשדה הזאת ולוקח אותה. כך אומר רבי נתן, אם קדם שבחו של ראשון ומקחו של שני, גובה מנכסים משעבדים. אלמה משום דלא קדימו. רואים שהנקודה העיקרית שזו הסברה, סברה שלישית. עד עכשיו אמרנו בגלל שזה לא כתוב, בגלל שזה לא קצוב, עכשיו מביאים סברה שלישית, היא איזו שאלה של עיתוי, מתי זה נעשה? הגמרא צודק, זה באמת מחלוקת תנאים. דתניא, תנאי, אין מוצאים לאכילת פירות ואף קרקעות מזון לאישה ובנות ונכסים משעבדים בני תיקון העולם, לפי שאין כתובים. אמר רבי יוסי, מחם מתיקון העולם יש בזו, ולא אין כתובים. אז הנה אתה רואה ברייתות מפורשות, אחת שאין כתובים, אחת שאין כתובים, ורבי נתן דעה שלישית. אם כן, יש לנו שלוש שיטות, מה עיקר הנקודה פה, על בגלל שלא כתובים, בגלל שלא כתובים, או בגלל שאלת העיתוי. הלכה למעשה, לפי רבי חנינא, שהנקודה היא שלפי שאין כתובים. לא משנה העיתוי, זה לא משנה, תמיד הוא לא יגבה, כי זה לא כתוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם.
אבל הדבר הזה שקודם היה את המגח
אחר כך
את השבח, זה בעצם
מחלוקת
את הדבר שלא
בא
לעולם.
למה?
הדחת שיהיה פירות,
לא.
אבל אתה כמה יהיה?
לא, זה לא דבר שלא בא לעולם, כי הקרקע הזאת שאותה נמכרה נמצאת בעולם.
בעולם השאלה באיזה בעלות.
נכון, אבל אין את הפירות.
נכון.
אבל מצד שני בטוח.
אז זו שאלה של שיעבוד. האם, נכון, האם השיעבוד יכול לחול על דבר...
נכון, אבל אותו שיעבוד הוא כן עושה כתובים.
לא.
לא, לא רק
הקרקע
השנייה.
לא שיאבד את הקרקע לזה, אתה מכר קרקע.
זהו, אבל הוא מכר אותה כרגיל.
נכון, נכון. אבל פה ביניהם לא כתוב.
אולי צריך להגיד, תדע שיש לי קרקע גזולה, אז סיג של
שיעבוד.
תדע שיש לי
קרקע
גזולה, אני לא יודע איפה היא.
למי? לקונה.
צריך להגיד לו את זה.
כן, זה בדיוק הדיון, כתובים, כתובים, כן. אנחנו מביאים, דנים במקרה אחר לגמרי חדש בנושא תיקון העולם. המוצא מציאה לא יישבה. אם אדם מוצא מציאה ובשעה טובה הוא מצא את המאבד, אומר לו הנה מצאתי לך את המציאה, מצא פותח את הארנק, רואה את הכסף, אומר לו מה זאת אומרת, היה יותר כסף, שקרן, גנב, לקחת לי, מה זאת אומרת, שווה לי. לא, לא צריך להישבע. למה? מפני תיקון העולם, פעם הבאה אף אחד לא רוצה להשיב עבדות ולא רוצה להתעסק עם זה, אני לא רוצה שבועות ולא רוצה שיאשים אותי בהשמו. אמר רבי יצחק, הנה הדוגמה, שני כיסים קשורים מצאת לי, היו שני ארנקים ביחד, אני זוכר, אני כשאיבדתי שני ארנקים היו ביחד, אומר אני מצאתי ארנק אחד, נשבע, צריך להישבע. שני שברים קשורים מצאת לי, ואל אומר לו מצאתי אל אחד, אינו נשבע. למה? שברים, זה הגיוני ששני השברים נפרדו אחד מהשני, מנתכם מהדדה. כיסים, שני ארנקים לא נפרדים אחד מהשני, לא מנתכם מהדדה. שני שברים קשורים מצאת, ואל אומר נכון מצאתי והחזרתי לך אחד, עכשיו זה השני, הרי זה נשבע. יוצא שרבי יצחק כותב בניגוד למשנה שלנו. רבי יצחק אומר ששני כיסים קשורים מצאת, ואומר, אלא אומר מצאת אחד, היא שווה. ולעת לרבי יצחק, אתה לא מסכים עם המשנה, אתה מוצא מציאה, לא ישווה מפני תיקון העולם. אז אומר, כן, הוא חולק, יש לו דעה אחרת. הוא אומר, כרבי אליעזר בן יעקב, לתניא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שיש דבר כזה, להישבע על משהו שאתה היית צדיק בכלל, אתה יזמת את הכל, לא אתה, ובכל זאת אתה נשבע. אדם נשבע על טענת עצמו, משהו שהוא הביא, הוא הביא את כל המהלך מבחינתו ממניעים חיוביים, ובכל זאת הוא יישבע.
רב, אין לב למודל מקצת פטור?
מודל מקצת חייב שבועה.
פטור משבועה, לא לכולה.
מודל מקצת דין דאורייתא, שחייב שבועה, אבל פה מבנה תיקון לעולם, פטרו אותו. לדוגמה, מנה לאביך בידי, והחלתי פרס. אדם בא לאיזה יתום, אומר, אתה יודע, אני חייב, הייתי חייב לאבא שלך כסף. היתום הזה לא יודע כלום. הוא יכול בכלל ללכת לו לא, לא, אף מילה, והוא לא יודע שום דבר. הוא צדיק. הוא בא ואומר, אתה יודע, אני חייב לאבא שלך, הייתי חייב לך 100, וכבר שילמתי לו 50, ועכשיו אני משלם לך 50. שזה אדם צדיק, הוא יכול להגיד כלום. עכשיו הוא חייב שבועה. למה הוא חייב שבועה? כי הוא מודה שהוא שילם חצי, וחייב חצי. חייב שבועה. נשבע על טענת עצמו. אני אומר, חכוני, מה פתאום? זה בדיוק משיב עבדה. הוא אדם צדיק, הוא אדם בא ומעצמו יוזם את כל התהליך. התהליך פתור. מה, רבי אליעזר בן יעקב, אתה לא מסכים עם מידי משיב עבדה פתור? אתה גמרא אמרה, בתואנו קטן. הקטן מתלונן. הוא אומר, מי אמר, אתה, מי, לא יודע, מי אמר שחזרת לאבא שלי עוד 50? אתה אומר, הקטן, מה הטענה של קטן? משל של ביבי, אנחנו מתעלמים מטענה של קטן. אין נשבעים על טענת חרש יותר לקטן. אתה אומר, לא שהוא היה קטן, הוא היה גדול, כי הרי לקטן, במובן הזה שגם מילד אביב קטן הוא. זאת אומרת, שהוא לא בעניינים, הוא לא יודע, הוא יכול לסבן אותו, הוא יכול להגיד לו לא לבוא, ולא לספר לו כלום, על החוב שהוא חייב לאבא שלו, ושהוא שילם חצי. הוא גדול אמנם, אבל הוא לא מבין, הוא לא יודע מה קרה עם אבא שלו, הוא לא מכיר את כל העסקים וההלוואות של אבא שלו. הגמרא היא הכי טענת עצמו, טענת אחרים הוא. אז זה לא טענת עצמו, זה הקטן הגדול הזה, הילד הזה, הוא כבר גדל, והוא טוען את הטענה. הגמרא, נכון, זה טענת אחרים, והוא מודה טענת עצמו. זה כל טענה ככה. כולו טענת הטענת אחרים ודעת עצמו. אין אומרת הגמרא, מדובר באמת, כך לפי רשי, על קטן. יש פה הבדלים בין רשי לתוספות. רשי אומר מדובר באמת וקטן, ולכאורה אין נשבעים על טענת קטן. זאת הגמרא, פה מדובר במודה במקצת ההלוואה, מודה במקצת ההלוואה חייב שבועה אפילו בקטן. למה? דאמר רבה, ותנימה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה. למה הדין הזה שמודה במקצת חייב שבועה? באמת חזקה, אין אדם מעיז פנה לפני בעל חובו. הוא לא מעז להגיד, לא מכיר, לא להביא תמך כסף. הוא יודע שהוא חייב כסף. מצד שני, הוא היה רוצה לכפור. הוא לא יודע איך לשלם את החוב. בא אלה, מי כפר אלה? זה שהוא לא כופר בכל החוב, משום דין אדם מעיז פנה לפני בעל חובו. מצד שני, הוא אומר, טוב, אין ברירה, צריך להודות, אני חייב כסף, כל הבאי דלא דילג. אז למה הוא לא מודה בכל החוב? אומר, בוא נעשה את זה, ככה עכשיו אין לי כסף זמין, נשלם חלק, אחר כך חלק. השתמות את זה גם השתמת לי. מנסה ככה לעשות את זה בשלבים. אני מודה במקצה, בסדר, חלק. אבו לי, אחר כך יהיה לי זוזה, אני אפרע את ההמשך, אני אשלם לו יותר. אז התורה אומרת, בעצם מי שמודה במקצה זה אדם שרוצה להרוויח זמן. אדם שרוצה, אז זה לא בסדר, זה לא ישר. תגיד את האמת. אמר רחמן, הרע משבוע ילווה, נשביע אותו, כדי שיגיד את האמת, כי איך ידע לא דלי בכולי. רבי אליעזר בן יעקב סבר, לא שנה בו ולא שנה בבנו, הוא לא מעיז. אדם לא מעיז פנה בפני בעל חובו. ולכן, לא משיב עבדה. הוא לא כזה צדיק. הוא פשוט לא מעז להגיד, אני לא חייב. הוא לא מעיז. הוא יודע שהוא חייב כסף. הוא לא מעיז להתחמק. אז זה שהוא בא ואומר, שלום, אני לביתי מאבא שלך כסף, והנה, חזרתי לו חלק וזה, זה, והנה שלך, לא כי הוא כזה צדיק, בגלל שהוא לא מעז לא להשיב את העבדה. אבל אנחנו אומרים, בואו נומז, במלווה, באבא, שהוא ממנו לבא את הכסף, באמת הוא לומז, אבל בבן, בגלל שהבן פחות בעניינים, אז הוא מעז, וכיוון שהוא לא, הבן אדם הזה בא, ונתן חלק מהסכום, צדיק, זה נקרא משיב עבדה. הלכה למעשה, אנחנו פוסקים כחכמים, וכל מי שיוזם או השבת אבדה, או במקרה שלנו פירעון חוב למישהו שלא בעניינים, הוא נחשב כמו משיב אבדה ופטור משבוע. נושא חדש נוסף יש לנו בנושא תקנות. יתומים שסמכו אצל בעל הבית, זאת אומרת שהם מעצמם החליטו, היתומים, שיש איזה מישהו שהוא מנהל להם את העניינים, הם החליטו שהוא האחראי שלהם, או שאבא שלהם מינה להם בחייו אפוטרופוס. אבא שלהם אמר, אני הולך למות, אני כבר עכשיו ממנה מישהו שאחראי לכם על העניינים הכספיים. ולשני האנשים האלו גדלו, הם עכשיו לוקחים אחריות על היתומים, וליתומים יש גידולים, יש שדה, הם צריכים לדאוג להפרשת תרומות ומעשרות של היתומים, חייב לאסר פירותיהם. האפוטרופוס הזה שמינהו אבי יתומים, שהיתומים גדלים והם בשעה טובה עכשיו יכולים לקבל את המפתחות של כל העניינים, הוא חייב להישבע להם שמה? הוא לא לקח לעצמו שום דבר. אם מינו בית דין, אם זה לא מינוי של האבא, אלא מינוי של בית דין, לא יישבע. אבא שהוא אומר חילוף הדברים. אז יש פה סוגיה של תיקון העולם, שהאפוטרופוס מתי הוא נשבע ליתומים, אך שגדלו, ומתי הוא לא נשבע. זאת הגמרא בכלל, רגע, המשנה אמרה שהאפוטרופוס מפריש בשבילם תרומות ומעשרות. איך הוא מפריש תרומות ומעשרות? רימינו, כתוב, אתם ולא שותפים, אתם ולא אריסים, אתם ולא אפוטרופים, ולא התורמת שלו שלו. אפוטרופוס לא יכול להפריש תרומות ומעשרות בשביל מישהו אחר. אמר חיסדא לא קשיא, כאן להאכיל, כאן להניח. כלומר, בשביל, אם אין ברירה, היתומים עכשיו צריכים לאכול, אז אין ברירה, אז הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם זה לא אוכל, אלא זה יבול שאפשר לשומר אותו, אז זה לא בוער, אתה מפריש תרומות ומעשרות. חכה, היתומים יגדלו והם יפרישו. ואת הגמרא והתניא בניחותא, האפוטרופין, כמו שמצאנו, שבאמת האפוטרופין תורמים ומעשרים רק לאכיל. לפי היתומים צריכים עכשיו לאכול, אבל לא להניח. ומוכרים להם גם את הבהמה, אם ליתומים יש בירושה נכסים, אבל אין להם מה לאכול. אז האפוטרופוס מוסמך לעשות מחירות, למכור מהנכסים בשביל שיהיה להם מה לאכול. בהמה, עבדים, שפחות, בתים, שדות, כרמים, בשביל להאכיל. אבל לא בשביל להניח, לא בשביל שיהיה להם סתם כסף שוכב בבית. מוכרים להם פירות, יינות, שמנים, סלטות להאכיל, אבל לא להניח, כי זה עלול להיגנב, אומר רש"י. ועושים להם לולב, וצריכים לדאוג להם מבחינה חינוכית, לולב, ערבה, בהושענא רבה, סוכה, ציצית, כל דבר שיש לו קצבה, כל מה שצריך, לתוי שופר אם צריך, ולוקחים להם ספר תורה, קונים להם ספרים ללימוד, ותפילין ומזוזות, הכל מהתקציב שהשאיר אבא מהירושה שאבא השאיר, זה התפקיד שלהם. כל דבר שיש לו קצבה, לתוי גם שיהיה להם מגילה, גם זה צריך. אבל לא פוסקים עליהם צדקה, הם לא יכולים לתת צדקה מהכסף של הירושה, ולא לפדות שבויים, ולא כל דבר שאין לו קצבה. לעיתוי תנחומי אבלים, גם תנחומי אבלים, הוצאות שקשורות לניחום אבלים, גם כן לא, ואין אפוטרופין רשאים לדון, לחוב ולזכות בנכסי יתומים. הם אסור להם, לא יכולים לבוא, להתווכח בבית דין עם מישהו אחר, על נכסי יתומים. אומרת הגמרא, למה לא, אם זה אם יש להם משהו לטובה, לזכות, למה היא לא? אלא לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים. אסור להם לעשות מהלך, להגיד, טוב, עכשיו אנחנו מתחייבים, אבל בעצם אנחנו רוצים להרוויח משהו בעתיד, אסור להם. אין אפוטרופים רשאים למכור ברחוק ולבעול בקרוב. אם יש שדות, ואומרים האפוטרופים, תראה, השדה היא רחוקה, בוא נמכור אותה, ונקנה שדה יותר קרובה. לא, אתם אל תמכרו ואל תקנו סתם. וגם לא למכור שדה רעה, בשביל לגאול ובכסף לקנות שדה יותר יפה. מה היא טעמה? כי אי אפשר לדעת, תמיד יש איזה סיכון מסוים בדברים האלו, דין משתתפים, אתם אל תתכנסו לסיכונים האלו, תהיו, תעשו רק מה שצריך, אין ברירה. אין האפוטרופין רשאים למכור שדות, ובמקום זה לקחת עבדים, אבל מוכרים עבדים ולוקחים בהם שדות, כי זה הגיוני, למכור עבד בשביל להשקיע בנכס. השבג אומר, לא, גם לא למכור עבדים ולקח שדות, מה הייתה מדהים, מה לא משפיין, אולי השדות לא יהיו מוצלחות, וכל מיני יהיה לו בעיות משפטיות בשדות, אי אפשר לדעת, אל תעשו שום דבר. אין אפוטרופים רשאים להוציא עבדים לחירות, אבל יכולים למכור אותם לאחרים, בשביל אוכל, אומר רש"י, כי הם צריכים אוכל וכדומה, או בשביל לקנות שדות לפית הנקמה, ואחרים מוצאים אותם לחירות. רבי אומר, אומר אני אפוא נותן העבד, יכול לתת דמי עצמו, ולצאת, וזה בסדר גמור, כי העיקר זה שהוא קיבל כסף, הוא כמוכרו לו. עד כאן לוח הוראות לאפוטרופוס, מה מותר לו, מה אסור לו לעשות, וצריך לחשב עמהם באחרונה. כשהיתומים גדלים, עושים, חושבים, רואים, תעשה לנו דוח. דוח על כל מה שעשית, כל הניהול, ניהול הכספים, ניהול הנכסים, ותשבע שלא לקחת לעצמך שום דבר. הבעל שמעון גמליאל אומר, אין לו צריך. לא צריך את כל הדוח ואת כל השבועה, תאמין לו. מי מוסמך להיות אפוטרופוס? אין עושים אפוטרופוסים, לא נשים, כי זה דורש הרבה קניות, מחירות, שטרות, עמודה בבית דין, עסק, הרבה עניינים משפטיים, ולא עבדים, לא נאמנים, וגם לא קטנים כמובן. ואם מינם אבי היתומים, אם האבא מינה אפוטרופוס, איזה אישה, איזה עבד, זכותו, רשות בידו. נקודה. עד כאן הלכות אפוטרופוס. ספר את הגמרא, הוא אפוטרופוס, דווה בשביעות היה שכן של רבי מאיר, ואבא קמז בן ערתה, הוא היה מוכר קרקעות, וזה אבי נבדה, וקונה עבדים, בניגוד לכללים, ולא שב כי רבי מאיר, ולא התיר לו. אך ואולי בחלמי, אני להרוס ואתה לבנות, בחלום, בלילה, ואמר לו, אני עכשיו, ריבונו של עולם פה בכוונה, נותן לאפוטרופוס הזאת עצה לא טובה, מאפשר לו לעשות נזקים, מכל מיני סיבות, ואתה עכשיו דואג ליתומים. אפילו אחי לא אשגח, אומר רבי מאיר, מה זאת אומרת, אני לא פוסק הלכות לפי חלומות, דברי חלומות, לא מעלים, ולא מורידים, לפי ההלכה, אסור למכור פסדות בשביל עבדים, אז אסור לעשות את הדבר הזה, גם אם משמיים מרמזים לי, שצריך שיש פה איזה תוכנית, כל מיני סיבות, בשום אופן, אני לא הולך לפי ההלכה. ההוא אנות בית רי, היו שניים, שאיגרבו שטן, זאת אומרת, הם יהיו מסוכסכים, השטן יצר ביניהם סכסוך גדול, וכל בי שימשי, בכל ערב שבת הייתה מריבה, קמינצו בעדדד. איקלה רבי מאיר לאטה, הגיע לשם רבי מאיר, עקבינו תלת הבי שימשי, השקיע בהם שלוש פעמים ערב שבת, עד שעשה להם שלום, דבד ושלמה. שמע דקאמר וי דאפקר אומר, לא גבר מביתי. התעצטער השטן, שהוא הצליח סוף סוף לסכסך בין אנשים, ורבי מאיר יצא והרס לו את כל הסכסוכים שהוא הוא עשה. אז רבי מאיר יש לו כוחות. הוא אפוטרופוס דאבה בשביעות היה שכן של רבי יהושע בן לוי, והוא היה שוב כמז בנערה, מחר קרקעות של היתומים, וזה בן תורי קונה שברים. ורבי יהושע בן לוי לא אמר לו כלום ולא מידי. למה? כי הוא סבר לה כרבי יוסי. ותנא אמר רבי יוסי, ממאי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי. לאשתי קראתי ביתי, היא עיקר הבית. ושורי שדי, אז שור זה כמו שדה, אז הם, הוא מחר שדה וקנה שור, זה כמו למכור שדה, לקנות שדה, לגיטימי. אנו יתמי דבו סמיכה, הם החליטו היתומים אחרי מות אביהם, שמי שאחראי להם את כל העניינים זה היא סבתא, זה היא סבתא אחת, היא אחראית עלינו. אבל הוא תורתה, הייתה להם פרה, והיא שקלה, לקחה את הפרה, זבינתה, מכרה אותה, ניהלו, ניהלה, מכרה את זה ו... סליחה, היא מכרה להם את הפרה שלה. על הפרה והיא מכרה להם. עתו קרובים, לקמי, הגיעו הקרובים, לקמי דרב נחמן, אמר לו, מה יבית? דזמנה. אמר לו, יתומים שסמכו אצל בעל הבית נן, הם סמכו עליה, היא עכשיו הסמכות מבחינתם, היא אחראית, הגמרא והעיקר, הרי הפרה בסוף התייקרה, ויצא שהיה פה הפסד. זאת שאני כבר פה לא איבדתי.
לא, שהיא התייקרה, וכשהם באו לגבות אותך, לקחת אותך חזרה.
מי בא לגבות אותה?
זה לא הייתה פרה שלה, זה הייתה פרה שלהם.
פרה שלהם, פרה שלהם, היא מכרה, ו...
באו הקרובים, אמרו, מה פתאום, למה, מי הפך אותה לאפוטרופוס?
אז אמרו שנתנו לה סמכות, ואז...
ועכשיו יש טענה חדשה שלהם, הפרה...
מי מנה? אמר להם יתמיד זאת אומרת. ויקר ברשות הדלוקים. ברשות הדלוקים. הפרה התייקרה. מאחר שהייתם מסמכו לו, אותה סבתא היא חשובה ויש לה כוח למכור בה נכסים. הפרה התייקרה. ומגיע ליתומים דמי פרה. לא לפי מה שהייתה שווה בשעות המצמת. בזמן שהיא מכרה, היא קיבלה על הפרה 100 שקל, ואנחנו יודעים שהמחיר של הפרות עלה, ויוצאים שהיתומים הפסידו, כי עכשיו פרה שווה 200 שקל. אומר, בסדר, אומר רב נחמן, מה אתה רוצה ממנה? היא מכרה, עכשיו זה התייקר, התייקר, אלה החיים. אומרת, הגמרא, בא לו נקית דמים, לא קיבלו את הכסף, היתומים. אמר לו, אם כן, אם הם לא קיבלו, אם השקונה עוד לא שילם את הכסף, אז זה שקשור לרב חנילאי ברידי אמר שמואל, רב חנילאי ברידי אמר שמואל, נכסי יתומים כמו הקדש, וכל עוד לא ניתן כסף אפשר לבטל את המקח. אז כיוון שהקונה אותו שילם, אז אפשר לעצור את העסקה. טוב, תודה רבה.